רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית, המציע קורסים מקוונים מהבית לילדים בגילי 8 עד 18, סדנאות בתכנות אפליקציות, רובוטיקה ויצירה ביוטיוב. בקורסים השונים יקשו הילדים כישורי מנהיגות, תכנון ויצירתיות, והתנסו במגוון רחב של טכנולוגיות. המצטרפים יהנו משני מפגשי התנסות ללא התחייבות. לפרטים נוספים בקרו ב-techleaders.co.il או חפשו בגוגל המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
למהלך המונדיאל האחרון, כשהייתי ברוסיה, לפני ואחרי שידורים, פתחתי תמיד את הנייד כדי להתעדכן בטוויטר, מה שאני עושה המון פעמים ביום, ולקרוא מה קורה בפיד מונדיאל. על מה מדברים, ממה מתרגשים, מה נושא השיחה העיקרי בארץ. חשבתי כמובן שידברו על קריסטיאנו רונלדו, על לוקה מודריץ', הרי קיין וקיליאן אמבפה. טוב, אז דיברו על כולם, אבל אפילו לא קמצוץ מהאזכורים שהיו לשואל מונדיאלים ותיק בהרבה, רמי וייץ. כל כניסה לטוויטר הורידה עליי מבול של ציוצים בנוגע לשדר הכדורגל הבכיר, שהיה השדר המרכזי של רשת כאן במונדיאל. גם הפרשן שלצידו, מוטי איווניר, כמובן כיכב בציוצים, ומיותר לציין שבטוויטר, כמו בטוויטר, יש שיגידו בטבע האנושי בכלל, על כל ציוץ אחד מחמיא היו עשרות ציוצים שליליים, ביקורתיים, מגחיכים וגם אכזריים. ואז האמת נזכרתי שלפני 4 שנים, כשהייתי במונדיאל בברזיל, קרה בעצם בדיוק אותו דבר, רק שאז השדר הראשי לא היה רמי וייץ, אלא יורם ארבל. וגם אז ארבל זכה למבול של ביקורות והזכורים שליליים על העבודה שלו, על דברים אחרים בעבודה שלו, אבל הרעיון היה אותו רעיון. ואחרי כל משחק הייתי מקבל הודעת וואטסאפ מהחבר שלי, שפירט את כל הטעויות של השדר. אני זוכר שבאיזשהו שלב עניתי לו, תגיד, אתה מתעניין גם בכדורגל עצמו, או שהשדר והפרשן זה תחום העניין העיקרי? אתם על עושים ספורטקאסט, פודקאסט הספורט היחיד של רשת עושים היסטוריה, תודה לכם על התגובות ועל השאלות ברשתות החברתיות, הייתי שמח אם הייתם עוקבים אפילו יותר ושולחים לנו עוד שאלות, לי ולתומר פדלון, ורעיונות לתוכניות ולפינה ההיסטורית של תומר, הוא כבר קיבל כמה מכם, בין היתר בשבוע הבא תהיה פינה, או בתוכנית הבאה תהיה פינה מעניינת שלו, על הקלצ'יופולי באיטליה. היום הפינה ההיסטורית של תומר פדלון תיקח אותנו לסיפור מדהים, רעידת האדמה במפרץ סן פרנסיסקו, וסדרת הוורלד סיריס, גמר הבייסבול שנערכה באותו זמן, ובזכותה ניצלו חיי אדם רבים. אז אתם מוזמנים כאמור לעקוב אחרינו, עושים היסטוריה בפייסבוק, בעברית, ולחפש את השם שלי ואת השם של תומר, תומר פדלון ובן מיטלמן עם דאבל טי, באנגלית, בטוויטר. אין על הטוויטר, וזה מה שמוביל אותי לאורח שלי היום, עודד קרמר, שלום. אושיה טוויטר בפני עצמה, מבקר טלוויזיה לשעבר, חולה ספורט, ואיתך רציתי לדבר על הנושא הכל כך מעניין הזה, שבאמת תמיד נראה שהוא נוגע לכולם, בטח בזמן מונדיאל, אין חובב ספורט שלא אוהב להתלונן ולקטר על השדרים והפרשנים בכדורגל.
לא, זה מקצוע. אני, לפעמים אני קצת מצטער שהייתי מבקר טלוויזיה לפני 15 שנה, ופספסתי את האירוע המלבב הזה, אבל אין ספק בכלל שכשאתה מדבר על אירועי ספורט גדולים, השידור הטלוויזיוני הוא אחד הנושאים המרכזיים שמדברים עליהם בדרך כלל לא לטובה.
ברור. אז שמע, קודם כל לפני שממש נצלול סוג של גילוי נאות, יצא לי לעבוד מול ועם רבים מאוד מהשדרים והפרשנים בארץ, גם אלה שכבר ציינתי, כמעט את כולם אני מכיר באופן אישי, ואני בטח לא רוצה ולא מוכן להצטרף לפסטיבל של לחבוט בהם, זה גם לא התפקיד שלי, אז אני באמת רוצה להגיד מהלב, לא כמילות נימוסים, שיש לי הערכה לכולם, בטח ובטח לגוורדיה הוותיקה של רמי וייץ, של יורם ארבל, מאיר איינשטיין זכרו לברכה, על השידורים של שלושתם ועל כולם הרועם, אני גדלתי ונהניתי ולמדתי, אני מניח שאתה מרגיש כמוני בהקשר הזה.
תראה, אין ספק שהחיים כמבקר טלוויזיה גורמים לך לראות את הצד השלילי של הדברים. אמר לי פעם רענן שקד שלימד אותי רוב מה שאני יודע על ביקורת, שפחות חשוב מה הביקורת אומרת, העיקר שתהיה קרנצ'ית.
כן.
והקרנצ' מגיע בדרך כלל מדברים שליליים, ולכן גם יותר קל להוציא החוצה את הדברים השליליים. אבל אין ספק שבסך הכל, כשאנחנו מסתכלים על התמונה הכוללת, בעולם שאנחנו נדבר תכף על הבעייתיות שיש בו גם ככה, השדרים הישראלים, כל אחד לטוב ולרע, עושים את העבודה שלהם. אנחנו יכולים לאהוב את זה, אנחנו יכולים לא לאהוב את זה, יש לנו תלונות על כל דבר, למה שלא יהיה לנו תלונות גם על שדרי הכדורגל, ובוודאי שיש לנו. העניין הוא שכיוון שהשידורים האלה הם מאוד פופולריים, והרבה מאוד אנשים רואים אותם, אז השיח מתמקד סביב הדבר שכולם שותפים אליו לחלוטין, כי לא משנה אם אני יודע את ברזיל או את ארגנטינה, את השדר אני לא
סובל. השדר והשופט.
בדיוק.
אוקיי. אז תשמע, השאלה הראשונה באמת אם יכול להיות שאיפשהו במהלך השנים, בוא נכנס קצת לפרספקטיבה של זמן, נוצרה בעיה, כי אני באמת לא זוכר כשהיינו צעירים, כשאני הייתי צעיר, אתה אולי טיפה יותר מבוגר מני, שהייתה כל כך אי סביעות רצון מעבודה של גם אותם שדרים, ארבל, וייץ, איינשטיין, שתמיד היו הבכירים, הגוורדיה שכבר באמת הרבה שנים, והשדרים הצעירים הולכים בדרכם. איפה נוצר הפער הגדול בין העבודה שלהם, שבטח לא כל כך השתנתה, לבין הדרישות של הקהל?
טוב, אני קודם כל חושב שצריך להתחיל אפילו צעד אחד יותר אחורה.
בבקשה.
ולהגיד דבר מאוד מאוד פשוט. בכל סוף שבוע ברחבי העולם מתקיימים עשרות אלפי משחקי כדורגל מקצוענים, שמיליוני אנשים באים לראות אותם באצטדיונים, והם כולם מסתדרים מעולה בלי שדרן ופרשן. זאת אומרת, אנחנו מראש מבינים שהקהל ההארדקורי, באמת המעריץ, זה שעוקב, זה שיודע, הוא לא צריך שדרן ופרשן, ובמגרש גם באמת אין לו, יש לו מקסימום את הקריין שצועק מי יפקיע אחרי גול.
הקרוז.
הקרוז, ועוד עם חרוזים או בלי חרוזים, אני אוהד מכבי תל אביב, אז לצערי עם חרוזים, ובמקום מסוים הם מסתדרים יופי. זאת אומרת, הקהל הבסיסי שרואה כדורגל, בכלל לא צריך את האירוע הזה. אז זה דבר אחד. הדבר השני שצריך להבין, שכמו הרבה דברים בעולם של הטלוויזיה, הטלוויזיה היא הרבה פעמים בכלל לא טלוויזיה, אלא רדיו משודר. השידורים של הספורט בעולם התחילו, בוא נגיד, בסוף המאה ה-19 בטלגרף. זה הפעם הראשונה שיש איזשהו תיאור של משחקים בזמן אמת, של אירועי ספורט בזמן אמת. השידור הרדיופוני הראשון שאנחנו מכירים הוא באזור 1920-1921, אם אני זוכר נכון, של קרב אגרוף בכלל.
כן.
זאת אומרת, ההתחלה של בוא נספר לאנשים שלא נמצאים פה מה קורה כאן בזמן אמת, היא בכלל המצאה רדיופונית. וכמו הרבה דברים שעברו מהרדיו לטלוויזיה, המעבר הוא קצת היה עקום. זאת אומרת, הרבה פעמים שאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של הטלוויזיה והרדיו, אנחנו רואים שהטלוויזיה לא המציאה דברים חדשים, היא לקחה את מה שהיה ברדיו ושידרה אותו. זה נכון בתחום הדרמות, זה נכון בתחום תוכניות האירוח, זה נכון בתחום השעשועונים. כל תוכניות האירוח והשעשועונים הראשונים היו תוכניות שכבר עבדו ברדיו והעבירו אותם לטלוויזיה.
כן.
וברוב המקרים זה לא הייתה בעיה, כי הסיפור תמיד היה המשחק ששיחקו, הדברים שאמרו,
וזה באמת... וגם הקהל לא הכיר משהו אחר.
זה בדיוק העניין. פה, כשהתחילו שידורי הטלוויזיה, בעצם נוצר מצב שבו שדרים שרובם הגיעו מהרדיו, בטח בישראל, שבו הטלוויזיה נכנסה מאוחר ושידורי הספורט נכנסו עוד יותר מאוחר, זאת אומרת, רק באמצע שנות ה-70 בכלל יש טלוויזיה אמיתית, ורק בסוף שנות ה-70, או בתחילת שנות ה-80, מתחילים לשדר באופן קבוע משחקי טלוויזיה. רוב האנשים שהגיעו, הם הגיעו מעולם הרדיו. וברדיו היה להם מודל מאוד 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 מובהק, וזה נחמיה בן אברהם. כשנחמיה בן אברהם מתאר את הגול היחיד של ישראל במונדיאל ב-1970, אנחנו רגילים לראות את זה היום ביוטיוב,
כן.
ולראות את הסרט ואת הקריינות עליו,
נכון.
אנחנו שוכחים שזה לא היה ככה.
נכון.
לא הייתה טלוויזיה, המשחק הזה לא שודר בישראל, מה שראינו אחר כך זה יומני חדשות, אבל בפועל אנשים ישבו ליד הרדיו, והקשיבו לנחמיה בן אברהם מתאר את המשחק. כשאתה משדר שידורי רדיו, העבודה שלך מאוד קשה בשידור משחק כדורגל. כי אתה צריך לתאר מה קורה על המגרש, ולא בהכרח רק דברים שמובנים אליהם. המעבר לטלוויזיה שינה את כל זה. אני לא צריך לדעת שזי ארמני פורץ בימין, כי אני רואה שזי ארמני פורץ בימין. זאת אומרת, התפקיד של השדר, השתנה מאוד.
ברור.
ולקח הרבה מאוד זמן לשדרים הטלוויזיונים להקל את הדבר הזה. זאת אומרת, במשך הרבה מאוד זמן, בשנות ה-80, כשאתה מדבר באמת על הגוורדיה הוותיקה, לקח להם זמן להבין שאין צורך לתאר כל מה שקורה על המגרש, אלא צריך למצוא תפקיד אחר.
וזה מה שמוביל לשאלה, אז מהו אותו תפקיד אחר? כשאנחנו מדברים על טלוויזיה, ובעצם הצופה רואה איפה הכדור נמצא, ואפילו לצורך העניין אולי רואה מי השחקן שמחזיק בכדור, ובטח הוא בטח רואה אם היה גול או לא היה גול, אז מה מבחינתך בראש ובראשונה התפקיד של שדר כדורגל בטלוויזיה?
אז התשובה היא שאין תשובה אחת. זאת אומרת, יש יותר מתשובה אחת, ואנחנו רואים ברחבי העולם איך כל שדר לקח את זה למקומות שלו. דוגמה אולי הייתה עכשיו במונדיאל. לא יודע אם יצא לך לראות במקרה את אחד השידורים דרך האתר של כאן.
דרך האפליקציה, בוודאי.
בוודאי שבאמת עבדה בצורה מעולה.
נכון.
ומגיע לאנשי השידור הציבורי, באמת חטחת גדול על כל מה שהיה סביב המונדיאל, על ההפקה של שידורי המונדיאל. בשידורי אפליקציה, ראית, שמעת את השדר האנגלי.
נכון.
השדר האנגלי...
ללא פרשן.
ללא פרשן, ויותר מזה, שדר אנגלי שכמעט כל עבודתו מסתכמת באמירת שם השחקן שאצלו הכדור עכשיו.
בדיוק.
זה דרך אחת לקבל את השדרנות הטלוויזיונית. במקרים נדירים אחרי בעיטה טובה הוא היה אומר, וואו, what an opportunity. זה באמת
סיבה. זה כשהוא השתגע.
לא, כשאנגליה, כשאנגליה שיחקה. אז היה והיה טעם להתלהב. זאת אומרת, סוג אחד של פרשנות טלוויזיונית אומר, אנחנו מנסים להיות קורקטים ככל האפשר, הקהל רואה מה קורה, אני לא צריך להסביר לו, הוא רואה בעיניים, כל מה שהוא לא בהכרח יודע, זה מי כרגע השחקן שקיבל את הכדור, והוא צריך לדעת שרונלדו קיבל את הכדור, כי הוא יודע מי זה רונלדו.
זה בדיוק מחזיר אותי לסיפור, אני זוכר שדווקא מונדיאל כבר לפני 20 שנה בצרפת, אבא שלי היה בהולנד באותה תקופה, אני ממש זוכר שהוא דיבר איתי על זה בטלפון, שהוא צפה במשחקים במונדיאל בבית מלון שלו בהולנד, והוא אמר לי, בן, אתה לא מאמין, השדר ההולנדי, כל מה שהוא עושה כל המשחק זה להגיד את השם של השחקן, טורם, פטי, זידן, פטי, ככה שידור 90 דקות, רק להגיד את השם של השחקן שנוגע בכדור.
והאמת שזה הגיוני מאוד, כמו שאמרנו, הדבר, ההבדל היחידי ביני יושב באצטדיון בנתניה ורואה משחק של מכבי, לביני יושב בבית ורואה משחק של מכבי, זה שאני פשוט רואה פחות טוב את השחקנים.
זה לא מדויק, כי כשאתה הולך לאצטדיון בנתניה, אז אוטומטית אני יודע שאתה מאוד חובב כדורגל, כי זה היה מספיק חשוב לך בשביל לנסוע לשם, לשלם כרטיס ולהיכנס. כשאתה צופה בבית, בטח ובטח במונדיאל, אתה גם יכול להיות סבתא שלי שאמרו לה...
שנייה, אז אמרתי, אני מדבר על עצמי. אוקיי. אני רואה משחק של מכבי, הדבר היחידי שמעניין אותי כרגע זה כי אני לא רואה מספיק טוב, כי בגלל ההפרש במרחקים, ולכן אני רוצה לדעת מי השחקן שקיבל את הכדור, כי אם עכשיו, לצורך העניין, ערן זהבי קיבל כדור, אז כמובן שיש סיכוי יותר גבוה שהולך לקרות משהו חיובי, וכולנו יודעים מה קרה מעל. אבל, כן, אבל זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, כדורגל, כשהוא משודר בטלוויזיה, לא משודר להארדקור. הוא לא משודר לאוהדי הארדקור, כי אוהדי הארדקור או שהם המגרש, או שהם פשוט לא מספיק אנשים. כשטלוויזיה מסחרית או טלוויזיה ציבורית לוקחת את השידור אליה, היא בעצם באה ואומרת, אנחנו רוצים להרחיב את מעגל הצפייה.
על אחת כמה וכמה במונדיאל.
לא, מונדיאל הוא השיא של הדבר הזה. זאת אומרת, היכולת לקחת עכשיו, בוא נהיה כן עם עצמנו, אנחנו רואים את הנתונים של ליגת העל בכדורגל באמת באופן קבוע. ליגת העל, גם כשהיא שודרה בערוץ 2, הגדול המופלא הזה, לא הביאה יותר מ-8-9% ביום מעולה. אוקיי? משחק אדיר, משחק עונה גדול, 11% זה מספר שעל מה אנחנו מדברים. וגמר המונדיאל מביא ב-6 בערב 40%. זאת אומרת שיש בדבר הזה, במונדיאל בוודאי, צורך להביא קהלים חדשים. הקהלים החדשים האלה, באופן ברור, לא מבינים בכדורגל כמו שאנחנו מבינים, אנחנו האוהדים השרופים מבינים בכדורגל, או אנשים שעובדים בספורט, והם צריכים סיוע להבין מה קורה.
וזה באמת האתגר המאוד גדול, איך אתה מתווך גם לחולי הכדורגל, וגם לאנשים שזה אולי משחק ראשון שהם רואים בחיים, והם גם רוצים ליהנות.
וזה בדיוק הנקודה. וכאן באמת כל אחד בגלל שבישראל בעיקר אין תרבות של ספורט, והרבה מאוד אנשים הם מה שאנחנו קוראים להם צופים נלווים, כלומר כאלה שלא בהכרח מבינים ורואים בשביל החוויה, נדרשות כל מיני מניפולציות כדי שהם יוכלו להבין מה קורה במשחק. עכשיו, מה שיפה זה שכל אחד מהשדרים הגדולים של ישראל, השדרים שאנחנו מכירים, לקח את זה לכיוון אחר לגמרי, ובאמת התמודד עם זה בצורה אחרת. אני חושב שהדוגמה הכי טובה היא יורם ארבל. יורם ארבל באיזשהו שלב הבין שמבחינה מקצועית הוא הבין את העניין הזה שאין טעם לספר שהשחקן הולך מצד ימין. מצד שני, הוא היה חייב לספק איזושהי סחורה שהיא כן מעבר ללהגיד את השמות, ומה שהיה אצלו היה שידור אווירה. הוא מאוד אהב לטבל את מה שהוא רואה בחגיגה. ההללויה הגדולה, כאילו כל הקריאות האלה שבאות לנסות להכניס את הקהל לתוך האנרגיה של המשחק.
ובכלל קצת יותר שימוש, אני חושב, בהומור.
נכון. יורם היה ידוע בשימוש שלו בהומור למהלך המשחק, לקחת מאוד ברצינות את כל האירוע הזה. זאת אומרת, זה חשוב, זה מעניין, אבל זה ספורט, וזה כיף, וצריך ליהנות. ויורם היה מאוד טוב בדבר הזה. היו לו מגבלות אחרות שלאורך השנים, החלות משחק שלו לא היו כמו של שדרים אחרים, אז הוא פחות זיהה שחקנים, וזה קצת הפריע, להארדקור, לאוהדי הארדקור שכן ראו את המשחק. ואני חושב שבאמת הטרגדיה הגדולה של השידור כדורגל, אם אני עכשיו פתאום, כשאני מדבר, אני מבין, זה שמי שרואה זה אנשים רגילים, ומי שמבקר זה הצופים השרופים.
מי יותר?
שמעולם לא רצו את הדבר הזה. זאת אומרת, אני לא חושב שאם נלך עכשיו לציבור הרחב, זה שרואה פעם בארבע שנים את גמר המונדיאל, ונשאל אותו על רמי וייץ ומה דעתו עליו, הוא יודע בכלל להגיד את הדברים, על פית מהדברים שנאמרו בטוויטר ביום אחרי המשחק. זאת אומרת, יש פה קהלי יעד שונים, ואני חושב שמי שמבקר באמת, זה אנשים שלא אליהם השידור הזה מיועד.
תראה, אין ספק, בטח טוויטר זה בסוף כן משהו מאוד ברנג'אי, אני גם לא יודע כמה מאזינים שלנו עכשיו הם ממש גולשים בטוויטר, אבל אני דווקא כן חושב איזשהו מקום, טוב, אני עובד בברנג'ה, אני עובד בחדשות, אבל אני חושב שגם אנשים אצלנו, לדוגמה, שהם לא חולי כדורגל, ובוא נאמר את האמת, רוב העובדים אצלנו לא חולי כדורגל, אבל זה, זה הייתה שיחת היום.
טוב, אני חושב שזה הייתה שיחת היום, כי זה הייתה שיחת היום, זאת אומרת, כי...
לא הכדורגל, רמי וייץ, ביום שאחרי קספר סמייקל, המפורסם שוייץ קרא לו סמייקל, לא דיברו איתי בחדשות על שום דבר אחר.
אבל זה בגלל משהו אחר. כי אף אחד אחר, סליחה שאני אומר, אבל אנשים שלא מבינים בכדורגל, על מה הם ידברו? הם לא מבינים בכדורגל. הם כן מבינים בשידור, הם כן מבינים כשמישהו אומר סמייקל במקום שמייקל, כי השם שמייקל הם שמעו, כשמישהו אומר סמייקל, עכשיו, אפילו להם שלא מבינים בכדורגל, זה הדבר שאפשר לדבר עליו. זה המקום שבו בן אדם שעובד בחברת החדשות, יש לו משהו לתרום לשיחה, כי בכל מה שקשור למבנה הטקטי של מבחנת דנמרק, בוודאי שאין לו מה להגיד. אז כאילו ברור לחלוטין שלשם זה הולך. אבל עוד פעם, כמו שיורם לקח את זה להומור, רמי וייץ לקח את זה לתחום המידע. רמי חולה מידע. כל הזמן חייב להעביר עוד ועוד מידע. הוא מרגיש צורך לשתף אותנו במידע ש... או בסטטיסטיקות, או באנקדוטות, או באמת בניסיון שלו להחליט שהוא יודע יותר טוב מכולנו איך אומרים את השם של הבן אדם. ולכן עכשיו הוא יחפור לנו על זה, למרות שזה כל כך היה לא הגיוני בסיטואציה. זאת אומרת, יכול להיות באמת שאומרים סמייקל, אני לא יודע, בינינו, גם לא אכפת לי בשלב הזה. הרי, הרי כל הדיון על סמייקל הוא בדיחה. אני אסביר למה. יש לנו פה בארץ דוגמה קלאסית לזה, הייתה עד לפני חצי שנה, וזה ג'ורדי קרויף, אוקיי? יוהן קרויף וג'ורדי קרויף כותבים את השם שלהם שניהם באותה הצורה, עם ג'י בהתחלה. זה הסיפור. העניין הוא שבחלק מהמקומות בעולם מבטאים את זה כ-Y, כמו בהולנד, ובחלק מהמקומות בעולם, כמו בספרד, מבטאים את זה כ-J. אם אתה קראת עכשיו לג'ורדי קרויף, שלוש שנים ג'ורדי, ולא, ובעוד, וכשאבא שלו בא אמרת, שלום ג'ורדי, שלום יוהן, אז מה אתה משחק את שם משחקים?
אז במין מחרות זה ג'והן קרויף וג'ורדי קרויף, או יוהן קרויף ויורדי קרויף.
נכון, זה בדיוק, אתה לא יכול, תחליט. זאת אומרת, אז, ואף אחד לא חשב לקרוא ליוהן קרויף ג'והן, כי פתאום הבנו שיש הסיפור הזה של הג'י. למה? כי ככה מכירים אותו, כיוהן קרויף, וככה מכירים את שמייקל, את המשפחה, כשמייקל.
וגם אין להם בעיה עם זה, ג'ורדי מעולם לא תיקן ואמר יורדי.
אגב, כשאני שאלתי אישית את ג'ורדי לדבר הזה, הוא אומר, תקשיב, תקרא לי יורדי, תקרא לי ג'ורדי, אני רגיל לדבר הזה. כמו שאני משוכנע שאם תשאל את משפחת שמייקל, אז גם הם יענו על שמייקל וגם לסמייקל.
אני אגיד לך יותר מזה. כשערכתי כתבה יום אחרי זה באמת על אותו משחק, אז הוצאתי קטעים מהיוטיוב שפיטר שמייקל העניק תואר לבן שלו בטקס פרסי השנה בדנמרק, והוא עצמו אמר, קספר שמייקל. זה מה שפיטר אמר.
אנשים גדלים עם הדברים האלה כל החיים שלהם. אני חי עם זה. השם משפחה המקורי של ההורים שלי הוא קרמר.
כן.
אוקיי? אין אדם בעולם שרואה את השם כתוב ויגיד קרמר ולא קרמר. למה? כי זה עניין פונטי. נכון. הסגורה, שתתנו הסגורות, אנחנו לא זה.
אותו דבר. אבל באמת, אם כבר נכנסת, אני תכנתי טיפה יותר מאוחר, אבל זה באמת נקודה באמת מעניינת, כי אין מה לעשות שהגיעה נכונה של שמות זה דבר חשוב, ובטח ובטח כשאתה שדר כדורגל, ושוב, דיברנו על כמה חשוב להגיד את שמות השחקנים מהלך המשחק, אתה זורק המון 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 שמות, ובגדול זה דבר טוב לרצות לעשות את זה בצורה נכונה, כפי שאותו שחקן נקרא במולדתו, ואז השאלה היא באמת איפה עובר הגבול. המקרה של וייץ, גם עם קספר סמייקל, גם עם קיליאן אמבפה, שבאיזשהו שלב הוא שינה את השם שלו, אני אפילו לא זוכר בדיוק איך זה, מאוד 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 הרגיז את הצופים, שוב, מסיבות שונות ומשונות, אבל זה הפך להיות העניין, איך וייץ מבטא את שמות השחקנים, ואני אומר, איפה באמת הגבול של השדר, זאת אומרת, לדעתך, כמבקר, איפה אתה צריך לעשות את המאמץ כדי להגיד את כפי שאותו שחקן נקרא, ואיפה לא?
אני חושב, ופה באמת, אם יש ביקורת שאני כן מוכן להעביר על וייץ בנקודה הספציפית הזאת, זה שהקו הוא הצופים. ואני חושב שאגב, אני גם כתבתי את זה בטוויטר לא פעם ולא פעמיים, אחת הבעיות המרכזיות של רמי וייץ כשדר, זה שהרבה פעמים הוא מרכז הסיפור ולא המשחק ולא הצופים. אני חושב שזה מאוד יפה לרצות להגיד את השמות בצורה הנכונה. אני חושב שזה קצת יומרני, בעיקר כי אין תמיד צורה נכונה. וגם, מה זה במדינת הבית שלו? אם הבן אדם גדל בברזיל ומשחק כל החיים שלו בספרד, אז, וקוראים לו, כולנו מכירים אותו כמו שקוראים לו בספרד, אז מה זה יעזור לי שתגיד את השם שלו כמו שאומרים אותו בברזיל, אם אני לא מכיר אותו?
זה גם בדיוק המקרה של שמייקל, דרך אגב.
זה לא, אגב.
כי הוא מוכר באנגליה.
ושל ג'ורדי, אותו סיפור בדיוק. נכון, נכון. אותו סיפור בדיוק. נכון. כי הוא שחק בברצלונה, אז הוא ג'ורדי. אז הדבר הזה מראש בא ואומר, אין אמת אחת בדברים האלה. יש איזשהו ספקטרום, שאתה יכול להגיד גם ככה וגם ככה, ופה זה נכון ופה זה נכון. ובעיניי, ההתעקשות להגיד את זה כמו שאני החלטתי שנכון, ולא כמו שהצופים שלי, שהם הסיפור המרכזי בעניין הזה, בוא לא נתעל לרגע. הצופים הם החלק המרכזי בכל הסיפור הזה, כי בשביל זה אנחנו פה. יש בזה קצת טעם לפגם, ואני חושב שפה, אם הייתה ביקורת מוצדקת, היא הייתה על הנקודה הזאת.
תשמע, בסך הכל תסכים איתי אבל שבגלל כבר כל מה שדיברנו עד עכשיו זה ברור, זה להיות שדר זאת משימה סופר סופר קשה. בטח עכשיו במונדיאל כשכל העולם רואה וכל המדינה צופה בך. אתה צריך למלא בסוף 90 דקות של שידור בפריים טיים, שזה המון 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 זמן שאתה יושב מול מיקרופון ומברבר. וברור הרי שלא כל משפט יכול להיות הברקת המאה, זה לא הגיוני וזה לא דרישה שהיא בכלל על הפרק. ותמיד יש את הצופים בצד השני שרק מחכים למשפט הדבילי הראשון בשידור שיוצא לך מהפה, וישר פולטים אותו בטוויטר וצוחקים עליך וכו'. וזה באמת באיזשהו מקום, פשוט לא פייר, הרי גם קח את גדולי המרצים בעולם שידברו 90 דקות ברצף בשידור חי, לא משהו שאפשר להכין אותו, אלא משהו שאתה צריך להגיב בשידור חי, גם הם יפלטו שטויות.
טוב, קודם כל, אם אתה לא יכול לעמוד בחום הזה, תיכנס למטבח. זאת העבודה. העבודה בשידור משחק כדורגל היא ידועה מראש. אנחנו יודעים בדיוק מה, ברור שהמשחק לא ייקח פחות מ-90 דקות. אין מה לעשות. זה אולי אפילו יותר במקרה של מונדיאל והערכות. זה המצב. אתה צריך לבוא מוכן מראש לדבר הזה. ובאמת, אתה צריך למצוא את התפקיד שלך. עכשיו, אמרת משפט נכון, אמרת, אתה צריך להגיד 90, לדבר 90 דקות. זה, אגב, צריך להגיד עוד פעם, מסורת רדיופונית. ברדיו אסור לשתוק.
נכון.
אין, אין, רדיו, שתיקה
זה
רדיו.
מה שלמדנו בגלץ.
ברור, עכשיו אני למדתי.
חמש שניות של שקט זה אסון.
זה מוות, מוות זה. ומשהו בזה קצת חרג לטלוויזיה. עכשיו בואו לא נשכח לרגע. בשידור כדורגל, חמש שניות של שקט זה לא אסון, בעיקר כי אין שקט. נכון. יש רעש, יש שומעים את הקהל, שומעים את השחקנים, שומעים צעקות, שומעים את הכדור. זאת אומרת, קודם כל, זה קצת, עוד פעם, זה קצת מקום שבו השדרים לפעמים לוקחים עליהם קצת יותר מדי.
נכון.
בהתלהבות שלהם, ברצון שלהם, שמו לי מיקרופון מה זה, אני לא אדבר, אז עכשיו אומרים כל דבר. וכמו שאתה אומר, המשפט האידיוטי כנראה יבוא ב-90 דקות, כי ככה זה החיים. אז יש שדרים, לא מעט בארץ אגב, וזאת הגישה הישראלית, אבל כי אנחנו כאלה, זה לא קשור לשדרי ספורט. א', אנחנו לא יודעים לסתום את הפה. ובית, אנחנו לא יודעים לעשות דברים במינימליזם. עם ישראל, עם הרבה דברים אפשר להגיד אליה, מינימליזם לא עובד פה, אוקיי, הכל פה חייב להיות מוגזם, בטירוף ובגדול, והפיתות והחומוס, כאילו הכל, זה כאילו, הכל כאן גדול. אז כאילו במקום, כשאתה בא ואומר, אוקיי, יש לך 90 דקות, יש סיכוי שאני, רוב הסיכויים שאני אגיד שטויות, איך אני ממעיט את זה, איך אני מחפה על זה, אז הגישה האנגלית אומרת, אני אגיד לא הרבה. זאת אומרת, כשיש לי משהו חשוב להגיד, אני אגיד, וככל שאני אגיד לא הרבה, כך הסיכוי שאני אתאה ואגיד שטויות, זה הוא קטן. והגישה הישראלית אומרת, אני אגיד כל כך הרבה, שגם אם אני אגיד שטויות, אולי לא ישימו לב, כי כבר יהיו במשפט הבא. ואופן, אני לא יכול לבוא בתלונות. העבודה שלהם, אני, אופן, זה כאילו מוזר, אני אוהב כדורגל. אז אני רואה את הכדורגל, אני מתעצבן מהשדרים, ואז אני כל מיני צריך להיזכר שהם בכלל לא פה בשבילי. הם לא פה בשבילי, הם פה בשביל הבת שלי שכן צריכה איזשהו סוג של בידור.
אז מה אתה היית רוצה שיהיה? זאת אומרת, אתה עושה מיוט לפעמים לחלוטין?
א', אני את רוב המשחקים שאני רואה במיוט. בואו נתחיל מזה. אני לא יכול. אני לא יכול לשמוע אותם, הם מעצבנים אותי. כשזה מדובר במשחקים של מכבי, זה אפילו יותר גרוע. כי אם השדר הוא לא מספיק פרו מכבי בשבילי, אז כאילו, אז כאילו מבחינתי זה כאילו עכשיו אוכר ישראל משדר את המשחק.
מה הדבר שהכי מרגיז אותך ממה שדיברנו עד עכשיו? too much information, או זה שאתה מרגיש שזה לא מספיק sophisticated לך כמבין בכדורגל?
אני בעיקר שונא את המובן מאליו. אין דבר יותר מעצבן ממישהו שאומר לי משהו שראיתי עכשיו, או מדבר בקלישאות על דברים שהם פשוט כאילו לא קשורים לשום דבר. כאילו יש את המשפטים האלה שאפילו אני אגב חוטא בהם לפעמים בטוויטר וזה בסדר, אבל שדר כדורגל לא יכול להגיד שוב פעם, אם באר שבע לא תבקה בדקות הקרובות היא תחטוף. זה כאילו לא הגיוני אפילו, זה בסדר, כאילו אנחנו מבינים שזה כדורגל, אנחנו איזה מומנטום, אבל אתה צריך לקחת בחשבון שמלבד משחקים מאוד מאוד קטנים כמו גמר המונדיאל, כל מי שרואה את המשחק עכשיו, מבין שאם הם לא יבקיעו עכשיו, הם יחטפו. זה לא...
מעבר לזה, אגב, שאני, ספציפית המשפט הזה, אני שנים טוען שזה משפט מפגר, כי הרי ב-90 ומשהו אחוז במקרים, כשקבוצה תוקפת, 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 היא בסוף מבקיעה.
נכון.
ואז השדר אומר, השער היה באוויר. אבל כשקורה ההפך, תוקפת, 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 ובסוף סופגת, אז אומרים, ברור, ככה זה בכדורגל, כשאתה לא מבקיע, אתה סופג. זה, מאיזה כיוון שלא תצא, זה קלישה בסוף.
בסוף זה קלישה. זה נכון, לא, אז נכון, יש בכדורגל מומנטומים, אבל זה באמת לא קשור לזה. עכשיו, אז זה בעיני הדבר הכי מרגיז. הדבר הדבר השני שלפעמים קצת עולה על העצבים, זה התלהבות יתר. יש כמה שדרים, נדב יעקבי למשל, בעיניי שדר מצוין, הוא מגיע מגישה דרום אמריקאית. הגישה הדרום אמריקאית אומרת, אנחנו פה נותנים את עצמנו
להתחרע.
להתחרע, אנחנו חלק מהאולטרז. מה שיפה, אנחנו האולטרז של שתי הקבוצות. זאת אומרת, כל דבר שקורה שהוא מעבר למסירה סתמיד במרכז המגרש, היא לכאורה חצי גול, וזה סיבה להיכנס פה להיסטריה גדולה ושמחה. עכשיו, הוא עושה את זה מעולה.
כן.
אני חובב פחות גדול של התרבות של הדרום אמריקאיות והשידור כדורגל שלהם, עד שהצעקות גול המשוגעות, אוקיי, היה גול, עכשיו לא צריך כאילו למות בשביל הדבר הזה, אנחנו עדיין קוראים שניים, שלושה כאלה בכל משחק כדורגל, זה לא אירוע כל כך נדיר, שעכשיו שווה שתצרח פה את נפשך למוות, אבל אני יכול להבין את הז'אנר הזה, פחות מדבר אליי. אני חושב שהיום, בעידן שלנו, אני חושב שמאוד חשוב השילוב בין השדר לפרשן.
בדיוק, אז זה אתה מוביל אותי לנקודה שעוד לא דיברנו, עד עכשיו דיברנו רק על השדר, ומה לגבי הפרשן, כי גם הם, בוא נאמר את האמת, חטפו המון במונדיאל, די יוצא דופן זה אורי אוזן, שבעיקר ראיתי ביקורות מאוד חיוביות כלפיו במונדיאל הזה, ואני גם כן מאוד נהניתי בכלל מהציוות שלו גם עם נדב, והיה באמת כיף לצפות. אז מה אתה מצפה מפרשן כדורגל?
קודם כל שידע לדבר. אני חושב שאנחנו, דילמת הפרשן האמיתית לא קשורה למונדיאל, דווקא קשורה למשחקים שאינם במונדיאל, היא שאתה מחפש מצד אחד אנשים שמבינים כדורגל, כלומר לרוב אנשים שאיכשהו קשורים לתחום שיחקו, אימנו, ומצד שני אנחנו לצערנו הרב יודעים שחלקם הגדול, הוורבליות שלהם איננה הצד החזק, כי הם פשוט לא כאלה, וזה סט כישורים אחר לגמרי, כן. שונה לגמרי, ועובדה שאתה שיחקת כדורגל והיית מעולה בכדורגל, ממש לא אומר שאתה יודע להיות פרשן כדורגל טוב. זאת אומרת, אין קשר בין הדברים. א', כי לא ברור שאתה מבין כדורגל ברמה של צפייה בכדורגל, זה עולם אחר לגמרי. אבל גם אם כן, לא בטוח שאתה יודע לבטא את כל מה שאתה חושב, שזה החלק הבאמת מסובך וגדול. אני לא יכול להיות פרשן כדורגל, לא כי אני לא מבין כדורגל, אלא כי אין לי את היכולת להעביר את המחשבות שלי בזמן אמת לשורה אחת שיתסביר לבן אדם שלישי מה הוא רואה ומה שלו. זאת אומרת, זה סוג של יכולת ורבלית שלא בהכרח יש לאנשים.
לגמרי.
ואני, הרבה פעמים לא זה השיקול בבחירת פרשנים, אלא העובדה שהיית מאמן הנבחרת יותר חשובה מהיכולת שלך להסביר משהו לקהל.
ואנחנו רואים את זה ב-90% במקרים, הפרשן הוא פשוט שחקן עבר, או מאמן שכרגע לא מצא קבוצה, והוא כרגע מפרשן.
זה בדיוק הנקודה, והרבה פעמים, אגב, גם אם הם מבינים בכדורגל, ואני לא בא לקחת מזה, הפרשנות שלהם מבחינת התרומה שלה אליי כצופה, היא מאוד 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 נמוכה. זאת אומרת, אם ורבלית נמוכה, זאת אומרת, הוא לא מצליח להעביר את ההבנה שלו למילים, או שהוא פשוט לא מבין.
שמה, יש מקרים, אני לא אגיד שמות, דווקא לא קשור למונדיאל הזה, שיש פרשנים שאני מאזין להם, צופה בהם, מקשיב, ואני עד כדי כך שאני אומר, למרות ששוב, זה סט כישורים שונה, אבל הם כל כך לא מאשירים בשום מידע שלא חשבתי עליו, שאני אומר, אם אני יושב ראש של קבוצה, אני בחיים לא לוקח אותו לאמן את הקבוצה שלי, כי הוא פשוט לא אומר שום דבר שהוא לא חושב על שום דבר מקורי.
זה בדיוק ככה, ויותר מזה, הרבה פעמים במקור, אגב, הפרשן חלק גדול מהעבודה שלו הייתה עבודה צבע. רק בשידור הקלאסי, רק שמה שקרה זה שמאז שהשדרנים נאלצו, זה היה ברדיו, אבל אז מה שקרה שעברנו לטלוויזיה והפרשני כדורגל היו צריכים להתעסק במשהו שהוא לא תיאור המשחק, הם לקחו על עצמם חלק גדול מהצבע, מה שהפך את הפרשן למשהו יותר טכני, ופה יש בעיה, כי שוב אנחנו אומרים, האנשים שיש בבית הם לא אנשים שמבינים כדורגל, הם לא אנשים שהטקטיקה הגבוהה של המשחק באמת מעניינת אותם, כי אם כן הם היו יותר אוהבים כדורגל. זה אנשים שבאים של הבידור, בשביל מדורת השבט, בשביל שיהיה להם על מה לדבר מחר בעבודה, ולספר וואי איזה גול הוא הביא בגמר. ואני חושב שהאנשים האלה, הפרשנות שהם מקבלים, היא לא בהכרח הפרשנות הטובה. נתת את הדוגמה של אוזן. אוזן מקבל ביקורות מעולות אצל אנשים שמבינים בכדורגל. כי עבור אנשים כמוני שרואים הרבה כדורגל, אבל לא מבינים גדולים בטקטיקה, לאוזן יש א', הבנה, ובית את היכולת להעביר במילים את הרעיונות שעליהם הוא חושב. ואם אתה מקשיב למה שהוא אומר, ואתה רוצה להבין קצת לעומק של כדורגל, הוא זה נושא עבודה מאוד מאוד טובה. אני חושב שכל מה שדיברו עליו, על השילוב, אוקיי, אז אצל אמא שלי למשל, הוא זה פחות מעניין, או פחות עבד. כאילו, כי היא פחות מתעניינת בדבר הזה, והיא יותר מחפשת מישהו שיגיד לה דברים מהמובן מלאב. יש את אחת הבעיות הכי גדולות שלנו בטלוויזיה.
כן.
זה אנחנו נורא רוצים שהצופים יגידו, כן, גם חוויה גם אני חשבתי על זה, זה נורא, בשעשונים רואים את זה.
בדיוק, שהשאלה הראשונה היא נורא קלה, כדי שהצופה יגיד, ידעתי את זה.
ברור, ואיך הוא לא ידע את זה, זאת הקטע הזה של המשחק ביחד. ויש משהו באמירת המובן מאליו, שמאוד נוחה לאנשים שלא מבינים, כי כן, גם אני ידעתי את זה, ואז אני מרגיש חלק
אם הקבוצה בפיגור ומכניסה חלוץ, הפרשן ישר אומר, הוא מכניס חלוץ, הוא צריך שער, חילוף התקפי, אז גם אמא שלי יכולה לחשוב על דבר הזה, תגיד, הנה, ידעתי שהוא יכניס חלוץ.
זה בדיוק הנקודה, וכשמדברים על מערכים טקטיים של, פתאום עוברים לשלושה בלמים, שאני חושב שהיא אחת, בוא נגיד, זה אחד המשפטים שנאמר הכי הרבה, והכי מעט אנשים מבינים מה המשמעות של זה מבחינת המשחק, שעוברים לשלושה בלמים, אבל זה באמת לא חשוב לרוב האנשים, כי הם לא באו לראות שלושה בלמים, הם באו לראות כדורגל.
הם באו לראות גולים.
בדיוק. אז והם לא רואים את זה, ואז אני חושב שדווקא במעגל השני אוזן פחות היה פופולרי, אבל אני חושב שמה שהפך את אוזן ואת את נדב יעקובי לצירוף כל כך טוב, זה שנדב מביא את הצבע ואת האווירה הדרום-אמריקאית שנורא אפילינג ברמה הסוציולוגית, החוויה לאנשים שלא מבינים כדורגל, ואוזן מהצד כן יודע לאזן אותו בפרשנות שהיא הרבה 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 יותר אינטליגנטית והרבה יותר עמוקה לאלה כל הבלגן מסביב קצת גדול עליהם, וגם פחות, הם פחות מתעסקים.
אבל פה שוב באמת תמיד הטרגדיה אצל פרשן היא אפילו עוד יותר גדולה מאצל שדר, כי אני רואה את זה גם שוב, לא רק מונדיאל, גם בצ'אמפיונס ליג במידי שבוע. הרי כשהפרשן, בוא נאמר יותר לכיוון של דני נוימן, אומר את המובן מאליו, ברוב המקרים, אז ישר צוחקים עליו שמה הוא מדבר שטויות, הוא מדבר את מה שאנחנו רואים, הוא לא מוסיף שום מידע, זה מאוד מאוד לא מתוחכם. כשהפרשן כן מנסה להרים את הרמה, בוא נאמר, האב טיפוס אולי זה יותר סגי כהן, שיותר מדבר תמיד על טקטיקות ואסטרטגיות, ועל דברים שנסתרים מן העין, גם של אנשים שאוהבים כדורגל, ואז אוטומטית הוא אוכל את הראש, הוא מתפלצן עלינו, הוא ממזיין שלוש נקודות את השכל, וזה לא מה שהוא סתם מנסה לעשות פה תיאוריות של טילים וחלל, על משחק שהוא בבסיסו נורא נורא פשוט.
לא מפרגנות? לא יכול להיות. כאילו, מה אתה רוצה? זה ישראל. נו, אנחנו פעם פרגנו פה למישהו, הרי זה האירוניה הגדולה, שהבילה לפרגן, שהיא מילה ישראלית. במעט מאוד שפות בעולם יש משהו שמתייחס להגיד משהו טוב על משהו שמישהו אחר עשה.
אשכרה.
והסיבה שאגב, שיש את המילה הזאת בישראל, כי אנחנו לא עושים את זה. אנחנו צריכים לדבר, המילה נוצרה בשביל משהו שאנחנו לא עושים. ועכשיו בשיא הרצינות, תראה, ברור שכמו שאמרתי, זה שאי אפשר להגיע לכולם. ויש מי שאוהב את סגי, ויש מי שלא אוהב את סגי. ואנחנו רואים את זה באופן מאוד ברור. ובסופו של דבר, הצורך הזה לספק את כולם, הוא לא יכול להיות. והסיבה לזה היא שכדורגל עניין הוא עניין אמוציונלי לחלוטין. וכשאמוציות מעורבות, אז המוח לא לחלוטין משחק את המשחק כמו שצריך. אם אני אוהד מנצ'סטר יונייטד, וסגי נתן עכשיו איזו פרשנות שאומרת משהו לא טוב על מנצ'סטר יונייטד, זה לא משנה כמה הייתה חכמה, מבחינתי הוא אידיוט. אוקיי? זה הסיפור. לא משנה כמה השופט הזה טוב, הוא שרק נגד הקבוצה שלי, הוא עכשיו פושע אנטישמי שצריך ללכת לגרזן. זה העניין. אנחנו לא באמת מצליחים בתוך כל האמוציה הזאת שמסתובבת מסביב, לעשות הפרדה בין מה שטוב לנו, לבין מה שהאנשים האלה עושים את העבודה שלהם. הוא לא ראה פנדל, אז הוא לא שרק פנדל. מה אתה רוצה ממנו? הוא עכשיו נתן את מה שהוא ראה, אז אם זה לא טוב לקבוצה שלך, אז תבוא בתלות למאמן, אל תבוא בתלות אליו. אבל אנחנו לא רואים את זה. ואנחנו לכן תמיד יהיה לנו מה להגיד.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
הפרק בחסות מדולה, חברת בוטיק להשמות וגיוס בעולם ההייטק. הכירו את אסף פנחסי, מפתח אפליקציות שהחליט לעבור לעולם הבקאנד וחיפש מקום עבודה. פרט לדרישות המקובלות של מיקום ושכר, לאסף היה שיקול חשוב נוסף ופחות שגרתי בבחירת מקום העבודה הבא שלו.
חברה שעוסקת במוצר שהוא מה שנקרא for the benefit of mankind. אני מרגיש שיש לי איזשהו סט יכולות שלא הייתי רוצה, בוא נקרא, לבזבז אותו על משהו סתמי, אלא שאני יודע שאני גם פועל איזושהי מטרה קצת נעלה יותר מעבר להביא משכורת הביתה.
איך שמעת על מדולה בפעם הראשונה?
האמת, דרך התוכנית שלך. בזמנו כששמעתי את זה, זה לא היה כל כך רלוונטי אליי, אבל איפשהו שם זה נקלט.
אסף יצר קשר עם מדולה והחל לעבוד עם מיטל, אחת המגייסות של החברה.
הפתעה הראשונה שלי ממדולה הייתה שכבר אחרי הרעיון הראשון שהם שלחו אותי, היא יצרה איתי קשר עוד באותו יום, כמה שעות אחרי, שאלה אותי, נו, איך היה, מה אתה אומר על החברה, שזה משהו שלא קרה לי עם חברות אחרות. זאת אומרת, בדרך כלל זה היה כזה שגר ושכח, עשו חיבור ביני לבין החברה, ובזה זה הסתיים, ופה היה איזשהו פולו-אפ על החברה.
ואכן, לשמחתו של אסף, נמצאה החברה שהתאימה לו כמו עכבר למקלדת.
חברה שגם מתעסקת באיכות הסביבה, חברה שמתעסקת בטכנולוגיות שהן cutting edge technologies.
הרעיון הראשון בחברה החדשה היה מוצלח, אבל אז...
ברעיון השני הרגשתי החמצה. בדרך חזרה מהרעיון, ככה תפסתי את הראש ואמרתי איך לא חשבתי על זה, ואיך לא חשבתי על זה, וממש הייתה לי תחושה שפספסתי את הרעיון.
משרת החלומות התפספסה. או יותר נכון, הייתה מתפספסת, אם מדולה הייתה חברת השמה רגילה.
דיברתי עם איתן, אמרתי לה שאני מרגיש שהרעיון הזה לא כל כך הלך טוב, והייתי שמח אם היא תדבר איתם ותבדוק איתם, ובואו נראה מה אפשר לעשות עם זה. ולשמחתי, עשתה את ההתקשרות עם החברה, והיא אמרה לי, זה בסדר, הם הזמינו אותך לעוד רעיון, באמת התקשרו אליי, היה רעיון נוסף.
והרעיון הנוסף הזה היה הצלחה גדולה, שחודש מאוחר יותר התרגמה לחוזה העסקה. סיפור הצלחה שיכול היה בקלות להיות סיפור שפספוס.
כן, בהחלט, בהחלט. אני הרבה מזה זוקף בזכותה של מיטל שככה עקבה ודחפה והייתה איתי בקשר, וככה ממש הרגשתי שיש מישהו שמלווה אותי לאורך כל התקופה הזאת וכל תהליך הגיוס.
תנו למדולה לעזור לכם למצוא את משרת החלומות שלכם בהייטק. מדולה מגייסת את תפקידי ניהול, פיתוח ומחקר במגוון תחומים, מהבטחת מידע ופיננסים ועד machine learning. בקרו במדולה.co.il והגישו את קורות החיים שלכם למשרות המוצעות.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
אמרת באפליקציה של כאן, אני כמה פעמים גם הקשבתי לה, גם שלא ישמעו שוטרים, כשהייתי באוטו בדרכים, בזמן משחקים, וגם כשהגעתי הביתה ואשתי ראתה טלוויזיה, אז אני פתחתי באפליקציה, ונורא נהניתי גם מהשדר האנגלי, וגם שוב, הפלא ופלא, לא היה פרשן לידו. ואני כבר שנים באמת אומר, וזה לא משהו נגד פרשנים, יש כאלה שאני משום מאוד נהנה מהם, אבל למה בעצם זה מין צו אלוהי שתמיד צריך להיות גם שדר וגם פרשן? כי כשאני חושב על זה, אני רק אשלים, כשאני חושב על זה, דווקא ההיגיון אומר, במיוחד כי כל כך קשה למלא שעה וחצי של משחק, אני אומר, כמו ב-BBC, הרבה פעמים, יכולים הצוות של הפרשנים הטוב דווקא לשבת מול המסך, או לא משנה, זה יכול להיות באצטדיון, אבל לא מול המיקרופון כל הזמן, לרשום את ההערות החשובות שלהם, את ה-2-3 נקודות הבאמת מעניינות, ובהפסקת המחצית בסוף משחק שיפנו לפאנל הפרשנים. למה במהלך המשחק צריך פרשן צמוד?
אני חייב להגיד שכי התרגלנו. אני בכלל חושב שהעולם הולך למקומות אחרים. אני חושב שעם כל הכבוד לשדרן למהלך משחק, אני כן חושב, אני לא רואה שום היגיון שבדקה 15 לצורך העניין, נפנה עכשיו לתארי הנרי, שיושב באולפן, ושיסכם את 15 הדקות הראשונות כמו שהוא רואה אותם. זאת אומרת, למה אנחנו לא עושים כאלה דברים? אני חושב שבעולם של רשתות חברתיות, ופיצול מסכים כמו שאנחנו רגילים, אז אפילו בישראל, אני יודע מה, בגושת העיתונות, במהלך התוכנית, יש עולים למעלה, או במטה המרכזי לצורך העניין, יש לך למטה את
הטוויטר.
את הטוויטר, ואנשים שכותבים דברים ואיזשהו סיכום. אז למה שלא יש שם איזשהו משפט של תארי הנרי? זאת אומרת, באיזה מקום הגענו למסקנה שכל מה שאנחנו רואים זה המשחק כדורגל ושומעים את שני האנשים האלה שנונסטופ מדברים לנו בראש. כשיש לנו היום טכנולוגית אפשרויות לכל כך הרבה דברים שיאפשרו לנו לעשות את החוויה הטלוויזיונית הרבה יותר גדולה. אני אישית חושב שהחוויה המושלמת מבחינתי היא סאונד טלוויזיוני, שאני שומע את האצטדיון, את הקהל, וכל מה שאני שומע זה את השמות של השחקנים. אז ככה אני אוהב לראות את
זה. זה עוד לא קיים בארץ האופציה. דובר על זה כמה פעמים שאפשר יהיה לשמוע רק סאונד מגרש. באפליקציה זה היה, אבל זה לא קיים בטלוויזיה.
נכון, וזה אגב, זה רק עניין טכני, כי בסופו של דבר אין פה איזה עניין טכנולוגי מבריק. אני כבר חושב על ההתקדמות הבאה, וזה שעל גם, אגב, שגם זה כבר קיים טכנולוגית ואף אחד לא עושה את זה, זה שעל השידור עצמו, כל פעם שיהיה שחקן, שיקבל את הכדור, יופיע השם שלו בבועית מעל הראש.
כן.
זאת אומרת, ואני כמו בפיפה,
נכון.
שכאילו אנחנו, כמו במשחק
מחשב.
במשחק מחשב.
כן.
ואז בעצם אני יכול לשמוע את האצטדיון, אני לא צריך את התיווך הזה של מישהו שמפריע לי עם הסאונד, וזה כתוב לי כל הזמן, כתוב לי, יש, אני יכול לבחור, כתוב לי את השם שלו, יש תמונה של הפרצוף שלו בפרונטל, כך שאני אוכל לזהות את רונלדו, ולא רק מהגב. זאת אומרת,
אני אגיד לך אפילו סאונד של מגרש, יש סאונד שיותר מעניין, נגיד כאוהד, לצורך העניין כאוהד מכבי סתם, ואתה צופה משחק של מכבי בטלוויזיה, אם יש דבר כזה ולא באצטדיון, אז בא לך לשמוע את הסאונד של האוהדים של מכבי אפילו.
זה נכון, אגב, לא, זה אחד הדברים המטורפים, כי אני הולך, אני כמעט ולא מפסיד משחקים עכשיו.
כן, לא משנה, משחק באירופה, משחק חוץ.
לא, אני אומר, וגם משחקי חוץ אני נוסע, אבל הרבה פעמים, לא, דווקא אני אוהב את המשחקים המדהים הוא, זה המשחקים שאנחנו נוסעים למשחקי חוץ, למשל.
כן.
ואני נוסע למשחק, ואני יושב עם אוהדי מכבי, ואז אני חוזר, ואז כי אני מפגר,
רואה בטלוויזיה.
רואה את המשחק המלא בטלוויזיה.
בדיוק.
וזאת לא, גם, יש לזה הסבר אגב, אני הרבה יותר רגוע, במשחק עצמו.
ברור.
אם ניצחנו, אז אני עכשיו יכול באיזי לשבת, לראות את המשחק, ליהנות ממנו, לראות מה היה, כי אחרת אני בפאניקה כל הזמן. ואני יכול לחזור ממשחק, נסעתי, אני מתבייש להגיד את זה, נסעתי למשחק האחרון בטרנר. שזה היה המשחק ההכתרה של באר שבע.
כן.
כי אם מכבי נסו לשחק בטרנר, ולמרות שיכולנו, היה סיכוי שהם יחגגו לנו על הראש, אמרנו שנוסעים לטרנר. אנחנו נתנו הצגה ביציע, שחבל על הזמן.
אני זוכר, כן.
משהו, שרנו 90 דקות, באמת.
ואז אתה רואה בטלוויזיה, לא שומעים את זה.
כלום, כאילו לא היינו שם בכלל, לא ראו אותנו, לא שמעו אותנו, הם חגגו אליפות, אני לא יכול... עכשיו, אני לא באמת לא יודע טלוויזיה, זה היה משחק האליפות של באר שבע, כן.
ברור.
אני לא מתיימר להגיד שכאילו מישהו היה נגד או זה.
ברור.
אבל אתה אומר לך, רגע, אם זה ההבדל שאני חווה בחוויה, אז למה גם את הבית שאני רואה את המשחק?
אני כאוהד צ'לסי להבדיל, אז כשיש משחקי חוץ של צ'לסי בפרמייר ליג, כשאני שומע, אז אני תמיד ישר, איך שיש שיר של אוהדי צ'לסי, אני ישר מזהה כמובן, וישר זה אני נדלק. ומי שיושב לידי נגיד ורואה את המשחק, הוא לא מבין מה שמעתי בכלל.
נכון.
כי עכשיו אני אומר סתם, תיאורטית, אם היה אפשר לשים בום רק על אוהדים של צ'לסי במשחק חוץ, אני הייתי נגנב מזה.
אני אגב די משוכנע שיש בום.
ברור, לא בעיה, אבל...
לא, אני אומר שהוא שם, וזה רק עניין של איך אתה עושה את בשולחן, בשולחן ניווט, שאתה איך אתה מסדר את הדבר הזה, אבל כאילו...
אוקיי, טיפה התפזר. נו, אני בוא נאמר בבית, אשתי, זו עוד נקודה, אשתי לא יכולה לסבול את הרעש דווקא שאנחנו אוהבים את הרעש של של השריקות והזה, אז זה הסיבה שאני עושה מיוט הרבה פעמים על המשחקים, ובאמת אני למדתי שאתה מגלה שאתה לא מפסיד כל כך הרבה, גם כשאתה רואה במיוט, בטח מי שמבין. אבל באמת נגענו בזה רק בשלב יחסית מאוחר, כל הקטע של הרשתות החברתיות, הרי זה ברור היום וזה ידוע שהטלוויזיה היא ה-second device, אתה כמעט כולנו צופים בתוך כדי שאנחנו עם הסמארטפון ביד, ויש לנו את הרשתות החברתיות ומה לא. כמה זה אמור להשפיע על העבודה של השדר והפרשן? אני אגיד לך את התחושה שלי, אני לא יודע שוב עד כמה אני מייצג, אני לא יודע. אבל אני נגיד צופה משחקים, מן הסתם הטוויטר אצלי פתוח, ואני קורא מלא פרשנים שאני אוהב מאנגליה, כולל קטעי וידאו, וזו דווקא הסיבה שאני רוצה מינימום אינפורמציה מהשדר והפרשן, שזה משהו שאולי לא היה לפני, באמת לפני 10-15 שנה או אפילו פחות.
טוב, אז קודם כל, למען הנסר ספק, אני עדיין חייב להגן על כבודה של הטלוויזיה, היא הפירסט סקרין, כל מה אתה מחזיק ביד הוא הסקנד, רק
okay.
שיהיה, לא.
זה תלוי נראה לי, לא?
לא, זה לא נכון, כי אנחנו קוראים לו פירסט סקרין בגלל שאתה מתמקם מולה.
אוקיי.
Okay. אתה מתמקם מולה, וכל דבר אחר שאתה עושה באותו זמן, זה הסקנד סקרין שלך, כי אתה יכול להחליף בין הטלפון לבין
האייפד. ספר את זה למי שפספס את הגול, כי העיניים שלו היו על הנייד.
זה סיפור אחר לגמרי. אבל, ואגב, זאת הסיבה היחידה שצריך סאונד.
נכון.
אבל אם אנחנו כבר אוש ושדר שהתלהב, פה נדב יעקובי הוא
לא יאפשר לך.
השעון המעורר הטוב ביותר. לא, הבעיה שיש לך מה נקרא פולט נגטיבי. זאת אומרת, הרבה יותר מדי פעמים אתה מרים את העיניים ולא קורה כלום.
זאב זאב.
זאב זאב, זה נכון. אבל לא, בשיא הרצינות, אין ספק שהרשתות החברתיות בכלל, וכל הסיפור של הסקנד סקרין משנה לחלוטין את הצפייה הטלוויזיונית בכלל, וכשמדובר בצפייה באירועי ספורט, בצורה משמעותית עוד יותר. והסיבה מאוד ברורה. כמו שאמרנו, הקהל שצופה בשידורי ספורט הוא קהל מאוד הטרוגני. הוא נע מבין אנשים שהם ממש שרופים בצד אחד, ואנשים שהם פה מסיבות חברתיות, ואם זה לא היה כדורגל, אם זה היה העונה האחרונה של פרנדס, הם היו יושבים במקום בו ורואים אותו דבר בדיוק. זה כרגע, זה המטווח, הטווח המשרה. ובמשרה הארוך הזה, אין שום דרך שאני והבן אדם שבא לראות פרנדס נהנה מאותו הדבר. הרשתות החברתיות והסקנד סקרין מאפשרות לנו לעשות התאמה של הפרשנות לרמה הנדרשת. מה הכוונה? אני חושב שאנחנו נראה בשנים הקרובות פתרונות שמאפשרים לי לקבל בצורה מסודרת, בחינם, בתשלום, באפליקציה כזאת או באפליקציה אחרת, בזמן אמת, מידע מאנשים בעלי הבנה שאני יכול לבחור מימים. סתם לצורך הדוגמה, אני יכול לחשוב על קבוצת וואטסאפ בתשלום, שבה יושב שחקן או מישהו שמביא מכדורגל, שחקן, עיתונאי, לא משנה, וגובה איקס דולרים כדי להיכנס לקבוצה לזמן פלייאוף ה-NBA, כשהוא מבטיח שבזמן המשחקים הוא נותן פרשנות בזמן אמת. ואז אנשים שמעוניינים לשמוע פרשנות של לארי ברד על על גמר ה-NBA יסכימו, יקבלו את מה שהם רוצים, ואנשים שלא מעניין אותם, כי זה עמוק להם מדי, וזה באמת ברמה שזה לא מעניין אותם, יכול לשאת בטלוויזיה ולשמוע את הפרשן שנותן את הפרשנות
אגב, התחושה שלך באמת שגם תותחים, נגיד, ברגע דורסל ישלמו אקסטרה כסף בשביל להחליף פרשן, נראה לך שזה ריאלי?
תלוי מי הפרשן. אני חושב שאגב, קודם כל, כסף הוא רק, הוא צד אחד. אני לא רואה שום סיבה שאנשים לא יעשו את זה בטוויטר. אגב, שזה קורה בטוויטר. זאת אומרת, הרבה פעמים במהלך משחקים, יש אנשים מאוד מבינים בטוויטר, שלא זורקים, שאם אתה תעקוב אחריהם, אתה תקבל פרשנות אמיתית, חכמה, בזמן אמת, שהיא באמת נותנת לך ערך מוסף, אבל בשביל זה אתה צריך לחפש את זה. וזה נכון, כי בשביל שאני אקרא פרשנות ברמה כזאת, כדאי, אז אני מתאמץ בשבילה.
כן.
אבל יש בערך...
כן, אני בעד לשלם בשביל תוכן איכותי, כן.
לא, אז אני אומר, אבל התשלום הוא רק השלב הבא. בסופו של דבר, העולם הטכנולוגי מאפשר לנו פרסונליזציה. זה הדבר המרכזי. תראה, ראינו דבר מדהים במונדיאל הזה, שכמעט ולא דיברנו עליו, כי היה לא נוח לתפעל אותו. וזה המצלמות.
נכון.
עכשיו...
באפליקציה.
האפשרות לבחור איזה מצלמה, לראות איזה, להיות הבמה של עצמך ולבחור את המצלמה שלך.
למרות שאני חושב שכל אחד שנכנס, כאילו רק ניסה את זה רגע בשביל הפן, אף אחד לא יהיה באמת ישב וראה משחק.
ברור שלא, אני גם מסביר לך למה. כי זה לא נוח. כי
בסוף יש סיבה שמצלמים את המשחק מאותה זווית שאנחנו מכירים אותה.
לא, מעבר לזה, יש סיבה למה יש במאי.
כן.
הדבר האחרון במהלך המשחק שאתה רוצה, זה להתעסק באיזה מצלמה אני רוצה עכשיו. אבל בוא נניח לרגע לצורך העניין, שיש דברים שכן מעניין אותי, מה הממשק שבה זה נעשה, שוב, לא באשמת כאן, זה אפליקציה ואני מאוד מאוד מורשם, אבל זה עוד לא ממשק החלומות, זה עדיין לא יש לי יום אחד, שלי בבית, מסך ענק של 8K, שיהיה בגודל של 2 מטר על 2 מטר, ואני אוכל לשים את הצילום המרכזי באמצע, ומסביב יהיו כל המצלמות, ואני אוכל בממשק אינטליגנטי שלא דורש ממני מאמץ, לעבור ממצלמה למצלמה, ולצורך העניין להגיד מצלמה 3, כמו שבמאי אומר, במאי אומר מצלמה 3, ומישהו לוחץ, מעביר כפתור, ולוחץ ועובר למצלמה 3, פה אני צריך ללחוץ בעצמי להחליט, ללחוץ בעצמי על הכפתור, ויותר מזה גם לחכות 3 שניות שמצלמה חדשה תתאר. אז כאילו, אנחנו עוד לא שם. אני חושב שכשאנחנו נגיע לעידן שבו זה יעשה כמו שאנחנו חולמים על זה שזה יעשה, כן, גם יהיו הרבה מאוד אנשים שיבחרו לראות את הזוויות שהם אומרים, לא לאורך כל הדרך. ברור שבסופו של דבר, 80% במשחק כדורגל בצולם, אותה מצלמה למעלה, ראינו, וכשהיא לא עובדת, נהיה בלגן. מה זה נהיה בלגן? ראינו את זה במונדיאל, במשחק הראשון של ארגנטינה, שהיה אסון לצפייה.
כן.
אסון. שאגב, באשמת איגוד השידור, אנחנו היום מבינים שמה שקרה זה שפשוט הרוסים לא עמדו בקריטריון של, שהם קבעו לעצמם של הצילומים, ובאמת היה קצת מורחק הדבר הזה.
זה היה נורא.
זה היה נורא. זה באמת היה, לא, אני גם זוכר, עכשיו, אני זוכר את הזין, זה בדיוק דוגמה.
אנשים התעצבנו, לסגור את התאגיד, כן.
יש, לא נעים להגיד, לא אגיד שמות, אנשים שכתבו תורים באינטרנט, באתרים מכובדים, שסיפרו על הדרם, על ההרס המוחלט של המונדיאל שהיה להם. זה קרה משחק אחד, למחרת הצהריים זה סודר.
כן.
ואף אחד לא, כאילו, אף שכחנו את זה לגמרי, אבל באותו רגע זה היה, הנה, זה בדיוק הנקודה. באותו רגע לא היה דבר גדול מזה בהיסטוריה של הספורט הישראלי. זה השיום שישי בערב ההוא, הטוויטר סער ברמות לא הגיוניות בכלל.
לא ראו את אנשים לא ראו את הכדור.
לא, אנשים לא ראו את הכדור, עכשיו מה זה יכול להיות? וחרסתם לנו את המונדיאל וכל החוויה. עכשיו בדיעבד שתי קבוצות אומללות שלא מעניינות אף אחד, לא הגיעו לשום מקום.
לא, זה היה נבחרת ארגנטינה.
אבל זה, הנה, אבל במה הם נהיה עם מלחמת ארגנטינה? זה בדיוק העניין, זה לא היה שם את המעמד בכלל.
עודד קרמר, בוא נסכם הפנטזיה שלנו לעוד כמה שנים. שוכבים על הספה, בירה ביד אחת, דלי פופקורן ביד שנייה.
אין יד שנייה, שנייה
על השלט.
לא, על הסקנד סקרין, על הטוויטר, הטוויטר מדיה ביד שנייה.
אוקיי, אבל אז אולי עם הרגל להחליף את הזוויות צילום?
לא, אז אני ככה, באמת, יושבים על ספה מול מסך ענקי, שמחולק, ובהפעלה קולית, מה שיש בו זה במרכז את המשחק, שאו שיש שדר שרק אומר את שמות השחקנים, או לחילופין, שמות השחקנים מופיעים בצורה דיגיטלית, כל פעם שמישהו מקבל את הכדור, אני מקבל אצל מי הכדור. בצד אחד של המסך יש לי את האופציות של זוויות הצילום שלי, ובצד השני של המסך יש לי אפשרות לקבל פרשנות בין בווידאו, בסאונד או בטקסט, של הפרשנים
שאתה בוחר. התיארי אנרי והלארי בירד.
בדיוק.
ועדיין נשאיר לעצמנו מקום להתעצבן מהשדר והפרשן.
אגב, אין לי שום ספק שמחרת בבוקר, רוב התלונות בטוויטר יהיו על רמי וייץ.
עודד קמר, היה כיף גדול, היה תענוג לשמוע ולדבר על זה. המון המון תודה שבאת.
שמחתי, ביי.
שלום לתומר פדלון.
אהלן בן.
מה קורה?
לא רע, מה איתך?
אתמול סימסת לי בלי הפסקה מה קורה עם טייגר וודס בכל רגע, הוא לא ניצח בסוף, אני מבין.
לא, הוא לא ניצח בסוף, הוא סיים במקום השישי המכובד מאוד, אבל כן, זה היה ככה באוויר, היה אתמול יום מרגש מאוד בגולף העולמי.
איזה טורניר אנחנו מדברים? בריטיש אופן.
המייג'ור השלישי של העונה, כבר קוראים לו גם דה אופן פשוט, לא בריטיש אופן, זה המייג'ור הראשון אי פעם בגולף, היוקרתי ביותר. טייגר וודס הצליח יפה מאוד, לדגדג ככה את המקום הראשון, אפילו לפרקים היה המקום הראשון, אבל לא הצליח לזכות.
ומי זכה? האיטלקי.
האיטלקי, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יש איטלקי שזוכה במייג'ור בגולף, אבל מה שכן מעניין פה, שבאמת ראו שטייגר וודס מסוגל לעשות את זה. פעם אחרונה שדיברנו על טייגר וודס, היה אחרי המאסטרס, הוא סיים במקום ה-32, שגם אז אמרו, אוקיי, זה יפה, לפחות עבר את הקאט הראשון והכל. אבל אתמול זה כבר היה ממש באוויר, המייג'ור ה-15 היה ממש באוויר.
טוב, כילד הוא היה זוכה בזה בקלות, בטורנירים האלה, לא?
כך 20 שנה אחורה והוא לוקח שם את כולם בקלות. אבל
יפה.
אולי בעתיד, עוד נראה ככה באוויר.
עוד 20 שנה. טוב, אז בוא נקח אותנו להפינה ההיסטורית, והיום אתה חוזר לגמר הבייסבול שהציל חיי אדם.
נכון, אנחנו חוזרים לגמר הוורלד סיריס ב-1989, שמה שהחזיר אותי לזה, מה שהזכיר לי את הגמר הזה, זה כל מיני רעידות אדמה שהורגשו בחודש האחרון בישראל, בעיקר באזור הצפון. ועוד רגע נבין מה הקשר של רעידות אדמה לאותו גמר ב-1989, בין אוקלנד לסן פרנסיסקו. אז אוקיי, אז אנחנו מדברים על אוקלנד וסן פרנסיסקו כשתי ערים שקרובות מאוד אחת לשנייה.
זה ממש דרבי, מעבר לגשר.
יפה, בדיוק. מעבר לגשר, אוקלנד וסן פרנסיסקו, שנפגשו בוורד סיריס בגמר באוקטובר 1989. גמר הבייסבול שהפגיש בין סן פרנסיסקו ג'יינס לאוקלנד אתלטיקס.
אייז בקיצור.
אייז בקיצור, שתי ערים שיש ביניהם פערים די גדולים, כמו שאנחנו יודעים. סן פרנסיסקו עם התחכום והאלגנטיות והאושר והיוקרה, ואוקלנד לעומת זאת עם הקשיחות והעוני וכל הסטייל הזה של אוקלנד שאנשים מאוקלנד מאוד אוהבים, וככה אוהבים גם לנגח אנשים מסן פרנסיסקו. כך שלגמר הזה הגיעו שתי הקבוצות האלו. האוקלנד אתלטיקס באותה שנה הייתה קבוצה בין הטובות בליגה, כבר היה שם דור שהרגישו שהוא בשל לזכות באליפות. ב-1988 הם מגיעים לגמר ומפסידים בעוד דרבי של קליפורניה ללוס אנג'לס דודג'רס. ב-1989 מגיעה הקבוצה הזו מוכנה מאי פעם. משחקים שם שחקנים אדירים כמו מרק מגווייר וחוסה קנסקו, שהרבה לפני הספלש בראדרס מאוקלנד, של קליי תומפסון וסטף קרי, היו מרק מגווייר וחוזה קנסקו, הבש בראדרס. למה בש? כי הם נתנו באמת כמו כיף כזה עם מרפק היד שלהם אחד אל השני, התלבשו כמו אחים בלוז, ממש הרבה סטייל כזה בשנות ה-80, והיה להם תחביב אדיר שזה להעיף כדורים.
ולהזריק אחד לשני חומרים אסורים.
נכון, התחביב הזה התגלה כמה שנים מאוחר יותר, אז הם היו שני הכוכבים הבולטים של הקבוצה הזו, בנוסף לכוכבים אחרים, כמו ריקי אנדרסון, מלך גנבות הבסיס האמריקאי בכל הזמנים, דניס אקרסלי, וכמובן המאמן טוני לרוסה. זו הייתה קבוצה פנטסטית, שכולם הבינו שהיא צריכה לזכות באליפות באיזשהו שלב. לעומת זאת, סן פרנסיסקו ג'יינטס הייתה גם כן קבוצה טובה, אבל עם הרבה פחות כוכבים, בעיקר קווין מיטשל וויל קלארק, הם היו שני הכוכבים הגדולים של הקבוצה הזו. אז בפעם הראשונה אי פעם, היה את מה שנקרא גמר המפרץ, גמר הביי, בין סן פרנסיסקו לבין אוקלנד. והסדרה נפתחה בשני משחקים באוקלנד, שאתלטיקס למעשה עושים את מה שכולם ציפו שיעשו. מנצחים בקלות שני משחקים את סן פרנסיסקו. והסדרה עברה לסן פרנסיסקו, לעבר השני של הגשר, והמשחק נקבע על ה-17 באוקטובר בשעה 5:35, עוד רגע נבין למה השעה היא קריטית פה, לקנדלסטיק פארק בסן פרנסיסקו, כאשר סן פרנסיסקו ידע שהמשחק השלישי קריטי מאוד, אף קבוצה בהיסטוריה לא חזרה מפיגור 3-0 בגמר. ואז, 31 דקות לפני פתיחת המשחק, ב-17 באוקטובר, בשעה 5:04, כאשר 60,000 אוהדים באצטדיון בקנדלסטיק פארק, הייתה רעידת אדמה במשך 17 שניות בעוצמה של 6.9 בסולם ריכטר. אלו שהיו באצטדיון יכלו להישבע שהם רואים כמו גל ביציים. האפר דק ממש זז, כמו שהמבנים בסן פרנסיסקו הרבה פעמים הם מותאמים לרעידת אדמה, אז הם הרבה פעמים מתנדנדים ולא נופלים. אז הם יכולים להישבע שהם ראו כמו גל ביציים, אבל אנשים רבים בסן פרנסיסקו הרי רגילים לרעידות אדמה, אז אחרי 17 השניות האלה, רוב האוהדים נרגעו וצעקו פלייבול.
כן.
פשוט בוא נתחיל לשחק. בינתיים אבל, האורות באצטדיון מתחילים ככה לעשות בעיות, החשמל, התקשורת, השידור הטלוויזיה גם כמובן נקטע, ומחוץ מתחילות להתקבל ידיעות על נזקים עצומים שמתרחשים באזור, בסן פרנסיסקו ובאוקלנד. אנחנו מדברים על בניינים שהתרסקו, קשרים שקרסו, החשמל התנתק, התקשורת השתבשה, ונוצרו שריפות אדירות ברחבי העיר. התמונה מהגמר, כפי שאמרתי, נעלמה לחלוטין בגלל רעידת האדמה, וטלפונים שהיו בין אנשים באצטדיון לאנשים מחוץ לאצטדיון רק הבהירו את חומרת המצב. דיברו על רעידת אדמה שהיא כנראה הרבה יותר רצינית ממה שאלו שבתוך האצטדיון הרגישו.
כן.
ככל שהתקבלו עוד ידיעות, אי הוודאות גברה, ואיתה גם הפחד. תחשוב על זה. זה לפני עידן הסמארטפון. אתה לא יודע מה קורה עם המשפחה שלך, אתה לא יודע מה קורה עם חברים שלך ומה קורה עם אנשים שמחוץ לאצטדיון. זה לא בדיוק תנאים לשחק בהם בייסבול. פיי וינסנט, הקומישינר, היה צריך להחליט מה עושים, כי בעצם, כפי שאמרנו, היו נזקים אדירים בחוץ. והיה גם חשש אדיר בתוך האצטדיון מאיזה אפטר שוקס.
נכון.
אנשים שהיו באצטדיון אמרו, חבר'ה, בוא נפנם פה את האנשים, יש פה חשש לאפטר שוק.
מצד שני, גם לצאת עכשיו 60 אלף איש שיצאו לרחובות, זה גם לא בהכרח דבר בטוח.
צודק, בהחלט, זה גם היה החשש הנוסף, שרגע, אנחנו נמצאים פה 60 אלף איש, מה יקרה? היה ממש חשש רב שהאפר דק ממש יקרוס על האנשים בתוך האצטדיון. מצד שני, להוציא אנשים מחשש לאפטר שוק, אתה לא יודע מה יקרה. אז דבר ראשון, החלטה ראשונה שהתקבלה באותו רגע של פיי וינסט, הקומישינר, זה פשוט לבטל את המשחק. לא ישחקו משחק ב-17 באוקטובר. עכשיו התחילו לפנות האנשים לאט לאט, ואז הבינו את הנזקים העצומים שרעידת האדמה הזו הובילה אליה. זו הייתה רעידת האדמה הגדולה והחזקה ביותר בסן פרנסיסקו מאז 1906.
וואו.
אותה רעידת אדמה שהרסה את העיר. אנחנו מדברים על 63 הרוגים ו-3,757 פצועים בגלל רעידת האדמה הזו.
וואו.
עכשיו, הדבר המדהים באותה רעידת אדמה זה שהנזקים שהיו אמורים להיווצר מאותה רעידת אדמה היו אמורים להיות הרבה יותר גדולים. תחשוב על זה, השעה 5:04, זה הראש אואר, מלא אנשים היו צריכים להיות בכבישים, על הקשרים, בדרך הביתה מהעבודה, אבל הכבישים באותו יום היו ריקים.
בגלל המשחק.
גם, כן, בגלל המשחק. או שיש 60 אלף איש בתוך האצטדיון, או שכולם בבתיהם מנסים לצפות במשחק. הכבישים היו ריקים. גם מומחים דיברו על כך באותו שבוע וגם הרבה שנים אחרי המשחק, שהוורד סיריס הזה, המשחק מספר 3 הזה, הציל חיי מאות בני אדם.
מזכיר לי להבדיל אלפי הבדלות שלאחרונה בגמר המונדיאל אצלנו, יום ראשון אחרי צהריים, המשחק הרי התחיל ב-6:00, שעון ישראל, ואנשים אמרו לי שמעולם הם לא זוכרים את הילון כל כך ריק ביום ראשון ב-6:00.
נכון, בהחלט, וזה מה שקורה בסן פרנסיסקו. תחשוב שברדיוס כל כך קטן של סן פרנסיסקו ואוקלנד, אנשים לא נמצאים בכבישים, לא נמצאים ברחובות, כי כולם יש תכונה רבה לקראת המשחק השלישי הקריטי הזה. באצטדיון עצמו אגב, החתיכות באצטדיון התחילו כן להתפרק בעיקר מהאפר דק, כתוצאה מהרעידה, אבל הצליחו לפנות את האנשים, ולא היו אפטר שוקס קריטיים. בימים הבאים, השאלה הגדולה הייתה כמובן, מתי מחדשים את הסדרה בלב הסערה הזו, בלב רעידת האדמה הנוראית הזו. הג'יינטס התאמנו באצטדיון, כאשר מסביבם עושים בדיקות באצטדיון כל הזמן. מתקנים פגמים ומחוץ לו, מחפשים עוד גופות בין ההריסות. כעבור 10 ימים, ב-27 באוקטובר, הוחלט לחדש את הסדרה. הוחלט לחדש את הסדרה גם מכיוון שהצליחו לתקן את הפגמים הקטנים באצטדיון, וגם בגלל שהקומישינר פיי וינסנט הבין שהתפקיד של הבייסבול פה הוא הרבה יותר מרק משחק. זה היה תפקיד שגם לתת לתושבים קצת בידור ומנוחה מהסבל של הימים האחרונים. והסדרה חוזרת ב-27 באוקטובר, ואוקלנד מנצחת את שני המשחקים הנותרים, וזוכה באליפות. מנצחת את הוורד סיריס בסוויפ 4-0 על סן פרנסיסקו. אבל מעבר לשחייה האדירה הזו של אוקלנד, כי היא באמת הייתה קבוצה פנטסטית עם השמות האדירים שמניתי קודם לכן, הסדרה הזו תיזכר בראש ובראשונה בגלל רעידת האדמה במשחק השלישי, רעידת האדמה שהצילה חיי אדם.
יפה. תומר פדלון, תודה רבה.
תודה, בן.
וכאן אנחנו בעצם נסיים את הפוד הזה של עושים ספורטקאסט. שוב נזכיר שאתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק, עושים היסטוריה בעברית, בטוויטר, עושים ספורטקאסט בעברית, או לחפש את השמות שלנו באנגלית, בן מיטלמן עם דאבל טי, פדלון תומר, נכון?
כן, פדלון תומר.
זהו, נשמח שתכתבו לנו, תשאלו שאלות, עוד פינות היסטוריות, בפינה ההיסטורית הבאה, תומר, אנחנו חוזרים לכדורגל.
נכון, לקלצ'יופולי.
קלצ'יופולי, תזכיר לנו במשפט למי ששכח כבר.
פרשת השחיתות שליוותה את הליגה האיטלקית בשנת 2006.
יש למה לחכות. תודה רבה, תומר, תודה שהייתם איתנו.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.